שלום וברכה קהל קדוש, ובכן אנחנו ממשיכים ללא לאות בלימודנו המרתק בספר לנבוכי הדור, מת רבינו אור האורות, הרב קוק זכותו יגן עלינו אמן. כמובן איזה שאלה, אנחנו בעמוד 127, עדיין. כן. זה נקרא פרק כף גימל. טוב, העיסוק של חלק גדול מהפרקים זה במעמד הדור הצעיר שמתרחק מן המסורת, מתרחק מיד. אז מה עושים עם העובדה שהם מתרחקים מן היד? אז יש כמה, צריך לברר מי השם קודם כל, מי השם? חלק מהדברים זה שלא יתעסקו בשאלות הגדולות, או שלא יראו איך השאלות הגדולות מוצאות את פתרונן בתורה. במה עוסקים לומדי התורה? מה למשל בישיבות בליטה, בימי הרב קוק, האדם הנחשב יותר הוא היודע לפלפל. אם אתה יודע לפלפל, כמובן פלפול ישר ולא עקום, אז אתה נחשב. אומר על זה הרב, כל דבר של כישרון, אין ראוי לשאוף שיעבוד מן העולם, כי אם להיפוך. ראוי להשתדל בהרחבתו ושכלולו, אפילו אם יהיה דבר קל וקטן. אל תהי מפליג לכל דבר, שאין לך דבר שאין לו מקום. זאת אומרת, כל דבר בעולם זה חשוב. אין דבר לא חשוב. איפה הרב קוק לקח את זה? המשנה. המשנה אומרת, אין לך דבר שאין לו מקום. והמשנה לקחה את זה. מה יש בתורה? יש הרבה דברים שהתורה לא דיברה עליהם. יפה, זאת אומרת, השם אחד. כלומר, כיוון שהיהדות היא מונותאיסטית, אז השם אחד, הוא נותן מקום לכל. בדיוק ההפך מאמונת הייחוד המוסלמית, שמפקיעה את הכל, אבל דווקא אמונת הייחוד הישראלית, ואתה מחיה את כולם. אז אם אתה מחיה את כולם, אין דבר שלא, שאין לו מקום. אז מתי הקלקול? שהוא לא במקום. כלומר, אתה לוקח רעיון שהוא נכון בספירה מסוימת, אתה מעביר אותו לספירה לא מתאימה, ואז הוא מופיע כקלקול, כעבירה, כיצר הרע וכדומה. הנצרות התמחתה במה? לא הבנתי.
לשים דברים לא במקומה.
כן, חלק מהדברים לא במקומם, חלק כן במקומם. כלומר, הנצרות יש לה קרבה ליהדות מבחינה מסוימת, וזה, איך אומר הרמב״ם, זה מה שהרגיל את בני אדם למסרים התנכיים. אז לא הכל פסול, הרוב רק. בסדר? לא, זה משמעותי. אז יש תמיד, איך אמר רבי נחמן ברסלב, כל העניין הוא להשיב את האי סדר להיות כסדר. יש סיפור, הנקרא בין המלך ובין השפחה שנתחלפו. מכירים? מי כתב? רבי נחמן וגם מרק טוויין. כן, כלומר זה בעצם בנוי על אגדה גויית, שיש לה כמה עיבודים, אחד מהם זה מרק טוויין, באמת עשה, זה שכתב את תום סויר, סמואל קלמנס. וגם יש גרסה של רבי נחמן מברסלב, מעשה בבין המלך ובין השפחה שנתחלפו. אתם מכירים את הסיפור. אבל כדי לספר אותו, זה בסיפור רבי נחמן. כדי לספר אותו זה לוקח חצי שעה. אל תצפה ממני עכשיו לקרוא לכם את כל הסיפור, סיפור ארוך מאוד. אבל דבר אחד שקורה שם, לקראת סוף הסיפור, בן המלך, שחושב שהוא בן שפחה, מגיע אל המקום שבו נמצא הכיסא של המלך אביו. ואז הוא מגיע למקום, מקום ג'ונגל ממש, קוצים, ברקנים, חיות רעות. ואז הוא שואל את האנשים, מה זה? אומרים לו, זה הכיסא של המלך הקודם. ואז מי מולך עכשיו תחתיו? אף אחד. ולמה אף אחד לא מולך? בגלל שצריך לשבת על הכיסא הזה. מי שיצליח לשבת על הכיסא, הוא יהיה המלך. אבל בינתיים אף אחד לא מצליח. למה? כי יש באמצע חיות רעות, וקוצים וגאיות, אי אפשר לגשת. רואה בן המלך את, את הכיסא, ואז הוא שם לב שמתחת לכיסא, מאחורי הכיסא, יש שושנה שנפלה. והוא רואה מאיפה היא נפלה, מאיזה מקום בדיוק בכיסא, ואז הוא מבין שאם הוא ישים שם את השושנה, הכל יסתדר. לוקח את השושנה, שם במקום, הכל נפתח, והוא נכנס, יושב על הכיסא ומולך. ככה פחות או יותר, אני קיצרתי מאוד. עכשיו, מה זה אומר? מה זה השושנה? הזוהר אומר, שושנה זה כנסת ישראל. נכון? כנסת ישראל היא משולה לשושנה, אני חבצלת השרון שושנת העמקים, ואז הדרשה הראשונה של הזוהר זה מסביב לזה. ואז אומרים שכיוון שכנסת ישראל לא במקומה, כל העולם מבולבל. תשימו אותה במקומה, פתאום הכל יסתדר. בסדר? ואז ימלוך מלך המשיח וכו'. אז זה העניין של דבר שהוא לא במקומו, פתאום מקבל צורה עקומה, מקולקלת מאוד, ואז אנשים אומרים לרע טוב ולטוב רע. הקלקול מתהווה רק בחילוף הערכים, ובהעלם עין ממקום השימוש הראוי. למשל, עכשיו, זה מזכיר לי משהו בתחום קצת שונה, אבל קרוב. הוויכוח שהיה בשנות ה-30 של המאה ה-20 מסביב לתורת הקבלה. היה ויכוח בתימן, קם חכם, הרב יחיה בן סלים קפח, שכתב, הקים את הזרם הנקרא דרדאי, דור דעה, כן, בתימן, שהתנגד לתורת הקבלה, אבל בצורה תקיפה מאוד. כלומר, האשמה שהקבלה היא כפירה, היא עבודה זרה, היא כל הדברים הרעים שבעולם זה הקבלה. והוא כתב על זה ספר שנקרא מלחמת השם, ורבני ירושלים הזדעזעו מהדברים, כתבו ספר נגדו, הנקרא אמונת השם. הספר, אמונת השם, גם כן מלא חירופים וגידופים כלפי הרב הזה, ביקשו מהרב קוק להצטרף, הרב קוק אמר לו, אני לא מצטרף, אני רוצה לברר את העניין. כי שמעתי שהוא תלמיד חכם גדול, ואז הוא שלח מכתב אל הרב קפח, כדי לדבר איתו על הטענות שלו וכו', בחידה שם של כבוד. יש גם תשובה של הרב קפח לרב קוק. עכשיו, מה שמעניין שם, אחת הטענות שמועלות על ידי הרב קפח, זה שיש בקבלה תיאורים אירוטיים. אז זה לא יפה. מה פתאום, ספר קדוש, אתה שם תיאורים כאלה? איך זה יכול להיות? אומר לו הרב קוק, מה? הזוהר וכל הקבלה. כל הקבלה. הוא נגד הזוהר, נגד הקבלה. מה? זה אחת הטענות של הרב קוק. הרב קוק אומר, גם בתנ"ך יש. כן? אבל לא רק זה, אומר, מה אתה אומר? הכל, הכל, הכל. ספר יצירה אני לא יודע, כי ספר יצירה אפשר להסביר שזה לא... כן, כן, ברור, ברור, ברור. אבל בואו ניכנס לרזולוציה הזאת. אתה יכול לראות את ההתכתבות בין הרב קוק לבין הרב קפח, תראה שם, זה מאוד מעניין. הוא היה הסבא של הרב יוסף קפח, זה חי פה, שקיבל פרס ישראל על הספרים שלו. עכשיו, אחד הדברים שאומר הרב קוק, שיש דברים שמכוערים בחוץ, והם קדושים בפנים. ואז הוא מביא את הנושא של הקרובים. שהקרובים היו מצוירים באופן כזה שהם היו מעורים זה בזה, כלומר מעשה מיני. וזה מראה את חיבתם של ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. אומר הרב קוק, מה שמכוער מחוץ לקודש הקודשים, הוא קודש קודשים בפנים. בסדר? זה בדיוק מה שהרב אומר כאן. הקלקול מתהווה רק בחילוף הערכים, ובהעלם עין ממקום השימוש הראוי. מתוך כך אנחנו נגיע פה לדוגמה שהרב מביא כאן. למשל, היו ימים שרבים מלומדי התלמוד בעלי הכישרון נטו לפלפולים מאוד רחוקים. רחוקים הם מנקודת האמת, מצד הדרישה המדעית של העיון ההלכותי. כן? מי שמאוד מאוד כעס נגד הפלפולים הישיבתיים היה המהר"ל מפראג. המהר"ל מפראג אומר, הכל עושה האב כדי, הוא משלם כסף למלמד, שילמד את בנו לקרוא בתוספות. כדי שכולם ידעו שהבן שלו מבין את דברי התוספות. ואז יוצא שפשט התורה הוא לא יודע. אבל המהר"ל ידע שהדבר הזה כל כך קשה בדורו, שהוא ידע שאם הוא יגיד לאנשים, תפסיקו עם זה, תלמדו משניות, הם לא ישמעו לו. אז הוא ביקש מהתלמיד שלו, רבי יום טוב ליפמן הלר, לכתוב פירוש מפולפל על המשנה, כדי שאנשים יקראו אותו. יקראו את המשנה, זה התוספות יום טוב המפורסם. בסדר? מה? של רבי יום טוב ליפמן הלר, תלמידו של המהר"ל מפראג. הוא כותב שם בהקדמה, הרב שלי, המהר"ל, ציווה עליי לכתוב את הפירוש הזה, כדי שילמדו משניות. בימינו, אני לא יודע אם צריך לשכנע אנשים ללמוד משניות. צריך בכלל לשכנע את האנשים לשבת על הכיסא. טוב. אז מה שאומר כאן הרב? למשל, היו ימים שרבים מלומדי התלמוד, בעלי הכישרון, נטו לפלפולים מאוד רחוקים. רחוקים מהם מנקודת האמת, מצד הדרישה המדעית של העיון ההלכותי. על כן צדקו אותם שהתנגדו על מהלך זה. כלומר, המהר"ל מפראג צודק. זה מה שהרב אומר. אגב, עוד מישהו, הגאון מווילנה, גם הוא התנגד לפלפולים. לא, 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 לא. הרמח"ל לא מתנגד לפלפולים, הוא מתנגד לזה שזאת תהיה מטרת החיים. הוא אומר, יש אנשים שמתמחים ברפואה, יש אולי פילוסופיה, יש פלפולים, יש הלכות. מה עם לימוד היראה? זה הכוונה שם שלו. הוא לא אומר לא לעשות פלפולים. אז, אבל אומר הרב, אלה שהתנגדו, על כן צדקו אותם שהתנגדו על מהלך זה. אבל, מתי ההתנגדות צודקת? בזמן שיהיה השימוש של הפלפול הרחוק, עומד במקום הדרישה והעיון, במקום הבירוב הליבוד. כלומר, אם אתה מפלפל, ובגלל זה אתה לא מברר את הדברים להמיטתם, אז הפלפול הוא רע. אבל אם אתה מברר את הדברים להמיטתם, ואתה עושה גם פלפולים, אז זה כבר נחמד, זה וורט כזה, אסתטי. לא כן הוא, כאשר ידע המשתמש בו יפה את ערכו, שאין בו ערך של חיקור דין, כי אם הוא חפץ, ייתן לו ערך אסתטי. דבר מאוד מעניין. אנשים בישיבות לא למדו לימודי אמונה. אמונה זה יפה, לא? נכון? זה נחמד לימודי אמונה. וכיוון ש... ואז יוצא שמי שלומד אמונה, זה מפרנס את התביעה לאסתטיקה. אסתטיקה רוחנית. יוצא שמי שלומד אמונה, זה מפרנס אצלו את הצורך לאסתטיקה. אסתטיקה רוחנית. בסדר? אבל מי שלא לומד אמונה, אז איך הוא ייתן ביטוי לתביעה האסתטית שלו? על ידי הפלפול. הפלפול, אנחנו אומרים, גשמקט. נכון? זה כזה יפה. אמרת איזה דרוש, איזה פלפול, זה ממש עשה לי נחת רוח. זהו דבר התלוי בטעם. היופי הוא מעדן ומרחיב את הלב, אמנם החומר של היופי תלוי לפי קרבתו של אדם למושגים. עד, זה כמו אותו דבר באומנות, יש אנשים שאוהבים אומנות פיגורטיבית, ויש כאלה שאומרים לא, אני רוצה אומנות מופשטת. יש להם סימפתיה לאומנות קונספטואלית, ציורית. כלומר, אני רוצה, תצייר לי כלב. יפה, ציירת כלב, יפה מאוד. יש אחד אומר, מה, לצייר כלבים? אני אעשה לך אומנות קונספטואלית. ואז יש לי סימפתיה לאומנות קונספטואלית בתל אביב. כלומר, מושגית. אני אצייר לך עכשיו ריבוע שחור. זה עם אחר יפה מאוד, יקר מאוד. מפורסם לה, יש לה, בשנים האחרונות מישהו עשה ציור שנמכר בהרבה מאוד כסף. הוא לקח שתי בננות והדביק אותן מסלוטייפ על יריעה. נמכר יקר מאוד. טוב, לא משנה. אז מה שאומר הרב? יופי זה גם דבר סובייקטיבי. יש אדם שיש לו רגישות לאומנות קונספטואלית, יש מי שלא. יש אפילו שיר כזה, מי שלא שם לב. טוב, אמנם, החומר של היופי תלוי לפי קרבתו של אדם למושגים, עד שיש אדם שכל כך נפשו דווקא בעיון התורה ואהבתה, עד שגם צורת היופי שהחומר שלה הוא ערוך מסדרי עניינים של דברי תורה והלכות תלמודיות, הוא מרגיש בזה יופי שלם וערב לנפש. כבר יש אדם שכל כך שקוע, הוא תובל בים התלמוד, בכל התורה כולה, שהוא גם חש את היופי שבזה. אני זוכר פעם הכרתי מורה למתמטיקה, שכשהוא היה מגיע לפתרונות, הוא היה רוקד, מרוב שמחה. איזה יופי, איזה הרמוניה, וכו', כן? נכון, היה רוסי. כן, לכן הוא אמר שיש שמה גרמוניה. כן.
עצם נמרו רוסי, שהיה נכנס לחדר האדמורים,
כן?
חדר שיעור, הוא עושה ככה.
איזה יושב. טוב. זה גם קשה לצייר. אם כן, זאת הנטייה איננה כי אם הוראה נכבדה על דביקות הנפש באהבת התורה, עד שהחוש האסתטי מבקש גם כן ממנה חומר. על כן, למטרה כזאת, התירו חכמי הדורות להשתמש במהלך הפלפול הרחוק, כלומר זה היתר, מותר לך להגיד שטויות מפולפלות, כי זה מפרנס את הנפש. וראוי באמת ליתן לו מהלכים, במידה כזאת שלא יהיה עומד במקום העמקה המחקרית. כלומר, אומר הרב, תיזהרו, אל תהפכו את כל הלימוד שלכם לפלפולים, יש לזה מקום, אבל העיקר זה לחקור, לחקור בסברה ישרה ולהגיע לאמת. ונמצא שמקבלים ממנו תועלת של שמחת הנפש למי שחושו הפנימי מתאים לזה, נוסף על חידוד התלמידים והרחבת כישרונם, כשנעשו הפלפולים באופן של כישרון, כלומר, גם הפלפולים לפעמים, הם, יש להם מטרה נוספת, לא רק לספק את הצד האסתטי, אלא גם לחדד את השכל. חשוב לחדד את השכל כדי להגיע לאמת, זה גם חשוב. כן, אז למשל מספרים, זה רב ששאל את התלמידים בבית המדרש, האם אישה יכולה להיות נזירה? או שנזיר זה רק לבן. אז אחד העביר ראייה מספר קצות החושן. ואחד עשה דיוק מדברי אחד האחרונים, וכו' וכו'. עד שאחד אמר, יש פסוק בתורה, איש, כי אפיל, איש או אישה, כי יפליל לנדור נדר נזיר. כן, בסדר, אז זה גם תשובה, כן, בסדר. על כן, אבל הפלפולים מסביב לזה הם יפים. כן, הרי אתם יודעים שליתרו היו שבע בנות. שנאמר, ותבונה, שתיים, ותדלנה, שתיים, ותמלנה, שתיים. יוצא שש. והשביעית, לא פרסמה הכתוב. רק שכתוב, ולכהן מדיין, שבע בנות. בסדר, טוב. על כן, אין ראוי גם לישר שבבעלי היגיון להביט בשת נפש גם על דרך הפלפול היותר רחוק. אל תזלזל, אומר הרב קוק, בוא נלמד זכות גם על הפלפלנים הרחוקים. ובלבד שיהיה ערוך בכישרון הגון. ואם יש אדם. אגב, יש סיפור פעם בזאת חנוכה, זה היום השמיני של חנוכה, היו רגילים בישיבות שבמסיבת חנוכה, התלמידים אומרים חידושים שלהם. אז אצל הרב צבי יהודה קוק התאספו במסיבת חנוכה, וכל אחד אמר איזה פלפול כזה, והשני אמר פלפול כזה, ועוד פלפול כזה, דברים רחוקים. דפק הרב ציודה על השולחן בתקיפות רבה, ואמר, רמב״ם רשי תוספות רן. רמב״ם רשי תוספות רן. ואז כולם השתתקו. כן, כמו אתה בא לעשות פלפולים, קודם כל תגיד את הדברים הבסיסיים. כן. ואם יש אדם שאיננו נהנה מאותם הציורים, הנה כל דבר התלוי ברגש וטעם לא ניתן לכל אדם בשווה. כלומר, זה בסדר שאתה לא אוהב פלפולים, וראוי גם לאותו הרחוק מתענג בציורים רחוקים כאלה, שלא לבזות את העוסקים בהם במידה הראויה. ויכיר לטובה את השתדלותם בדבר שבכללו הוא מביא תועלת ועונג רוחני כזה, שכל שיתרבו הנהנים ממנו, תתרבה גם כן אהבת התורה וכבודה. ומזה תוצאות טובות ונכונות. יש ב... פעם ראיתי חוברת של חסידי ברסלב, שבו הם אומרים שזה טוב לכתוב הרבה ספרים. אז מקשה המחבר שם, ואם תאמר, למה כל כך הרבה ספרים? הרי קהלת אמר, ויותר מהמה בני זר עשות ספרים הרבה ולאג דברים, הגיעת בשר. אומר המחבר של החוברת, שלא זוכר מי היה, הוא אומר, ומי ביקש ממך לקרוא אותם? כלומר, יכול להיות שיש מישהו שדווקא הספר הזה, שאתה חושב אותו למיותר, יביא לו תועלת. אז מה אכפת לך שזה ייכתב? שייכתב. אגב, היום, בערך כל שבוע, יוצא ספר חדש על הלכות שבת. פחות או יותר. אז אפשר למלא ספריות שלמות בהלכות שבת. כן? ולבזבז את כל, לבלות את כל החיים, רק מסביב לכמה סעיפים בשולחן ערוך. אבל נגיד, הלכות עבודה זרה, מקסימום אולי חוברת קטנה, זה הלכות עבודה זרה. תסתכל בתורה, זה בדיוק הפוך. כן? בתורה, על עבודה זרה, חוזרים כל הזמן. תיזהר, לא לעבוד עבודה זרה, וזה, תועבה, וכל. ומה עם קשרות? תאכל קשר. מה? זה גם ביזנס. נכון? התורה חסה על ממונם של ישראל, זה מצווה גדולה. כן? וראוי לכנס גם כן דברים כאלה, בערך המאמר המפורסם, קודשה בריחו, חדה בפלפולה לאורייתא. כן, עכשיו, מה זה המאמר המפורסם? כשהרב כותב, המאמר המפורסם, כנראה שזה מאמר בלי מקור. אבל זה כולם יודעים. יש פה חדה בפלפולה דאורייתא. עד כאן פרק כף ג' כן. לא, כמה זה אמיתי או לא.
אבל יש גם פלפולים נכונים.
חדה זה שמח.
יש גם פלפולים נכונים.
כן, כן, לפעמים צריך לפלפל כדי להגיע לאמת, אין מה לעשות. אבל זה לא צריך להיות התמסרות קבועה לדבר הזה. כן? יש קודם כל ההלכות היסודיות, היותר פשוטות, היותר ברורות. מתוך כך אתה גם ניגש, כדי שאתה רוצה לברר שאלה חדשה, באופן חקרני. חקרני כמו מחקר, כמו מחקר מדעי. בסדר? עד שאתה מברר את האמת. שאלות של רבי ירמיה, זה בדיוק שאלה, מחלוקת רש"י ותוספות, למה הוציאו אותו מבית המדרש. בסדר? לפי רש"י זה מה שאתה אומר. כן, לפי תוספות זה משהו יותר חמור.
חוסר אמונה.
כן, חוסר אמונה. כן. טוב. מה השאלה? נכון. טוב, ובכן, כיוון שסיימנו את פרק כ"ג, וקלו השאלות מן הקהל, אז אני חושב שיש לנו הזדמנות אדירה לעבור לפרק הבא, ששמו פרק כ"ג אחד. תוכן, שימו לב למטה יש הערה קטנה, תוכן הפרק כלול במאמר העיקרי מאמרי ראייה, ראו קבצים מכתב יד קודשו א' עמוד צדיק ו' למד ח' 2, בקיצור זה רעיונות שהרב חזר עליהם מספר פעמים. מה? מה? מה השאלה? נכון. אני חוזר על שאלתך המעמיקה. מצד אחד, הרב אומר שפלפולים רחוקים, לא צריך להתלהב מזה, ודאי לא לתת לזה מקום מרכזי. ובסוף, הרב מביא מאמר שלכאורה הורס את הכל. הוא אומר, מביא מאמר, קודשא בריך הוא חדה בפלפולה דאורייתא. עד כאן שאלתך? אולי תיתן אתה את התשובה? למה שאני אעשה את כל העבודה? התשובה היא פשוטה, נו תגיד. אתה לא יודע את התשובה. יש צד כזה, יש צד כזה, זהו. וואחד צד, נכון, יש גם וואחד צד השני. נגיד ככה, השאלה הזאת היא לא כל כך, נגיד, היא חשובה מאוד, אבל נראה לי שצריך לפתור בעיות אחרות לפני כן. למשל, מינוי ראש השבת, ועוד כמה דברים כאלה. טוב. פרק כ"ג אחד. בגוף האדם ובגופות בעלי חיים כולם, שהם מוחדים, נפגעים וסיבות המזיקות, שם אדון כל המעשים חוק החסד של ההצטרפות לטובה והיעדר ההצטרפות לרעה. כיצד? הרי משך החיים הולך מן הלב וממרכז החיים, שבמוח הוא מתאגד עם כל האיברים כולם הרחוקים, ושופע גם כן על הבשר והחלב, הנמצא בגוף גם כן בתור הגנה לעת רעה, וכן על העור, השיער והציפורניים. זהו הקישור הטבעי ביחס הטובה. אמנם, לרעה, פגע אשר ייפול, הנה, יש אשר המצב הרע יחייב לחיתוך עבר אחד, או רבים. ומכל מקום אין הנשמה תלויה בהם, והחי יקום ויעמוד על חייו הכלליים, אף על פי שישאר בלמו. כלומר, זה טוב שיש כל האיברים, יש מערכות שמזינות חומרים ועוד כל מיני, או מסרים מחלקי הגוף האחד אל החלק השני, זה טוב. לפעמים צריך לחתוך את היד. אבל אם אתה חותך את היד, הבן אדם ממשיך לחיות. והוא מכל מקום, כן. ויש, שישוב אליו גם כן חסרונו על ידי תגבורת כוח החיים. כלומר, הגוף יפתח מחדש את הפונקציות שעבדו לו על ידי חיתוך האיבר. אמנם, גם אם יהיה במצב של כל פנים יישאר בעל מום, מכל מקום, אין מומו כי מתייחד בו לבדו מצד תוארו החיצון. אבל כוח החיים אינו נעשה בעל מום. כלומר, זה שאני חי, זה תמיד אותו דבר. בין שאני חי עם כל הגוף שלי, בין שאני חי עם חלק מהגוף שלי, החיים זה תמיד אותו הדבר. ואין סומה מוליד סום. החיים כן. והראיה שהעיוור, כשהוא מוליד ילד, הילד לא עיוור. נכון? זה מה שאומר. ואין סומה מוליד סומה. ולא קטע מוליד קטע. בכל אשר יחובר אל החיים, יש ביטחון שיצא ממנו כוח משוכלל ושלם, המועיל בכל הוד תמימותו והשלמתו המתוקנת לעצמו ולזולתו. הראיה, אנחנו בני ישראל, צאצאים של יצחק אבינו, שבתכהנה עיניו מראות. וגם צאצאים של יעקב אבינו שנאמר, ועיני ישראל כבדו מזו כן לא יוכל לראות. ואף על פי כן, בני ישראל בדרך כלל רואים. נכון? אז זה סימן שכוח החיים אחד הוא. בסדר? מה אפשר להקשות על זה?
כבדו עיניו מזוקן אחרי
שהיה לו
את יעקב.
כבדו עיניו מזוקן אחרי שהיה לו יעקב. זה לא יכול להיות, מעולם לא היה לו יעקב. הוא עצמו יעקב.
לא,
נקרא ליצחק. אז זה לא כבדו מזוקן. וזה לא תכן עיניו מלא. בסדר, אז מה? טוב, מיס, מה? כן, כן. ברור, יש אנשים שעברו טראומות. זה מאוד מצוי. היום השיח המרכזי ביחס לטראומה זה שטראומה אי אפשר לתקן. כן? כלומר, אם אדם עבר אסון, אומרים, טוב, אנחנו יודעים שנדפקו לך החיים, אין מה לעשות, בוא נתייחס אליך כאל נכה. השיח הזה הוא מזיק מאוד, כי האדם שמרגיש טוב אחרי אסון, מרגיש שהוא לא בסדר. כן? אז זה גם לגבי פגיעות מיניות וגבי אסונות במלחמות וכו'. השאלה היא, האם כוח החיים עובר על גבי כל הקשיים או לא? בסדר? אז מה? מה איוב? אומר הרמב״ם, איוב צדיק היה, חכם לא היה. שאם לא כן, לא היה מתלונן. הוא סבל, ודאי. השאלה היא, האם הסבל זה הרס ההכרה שלו? אז אין מה, רק את נפשו שמור.
זה מלא תיאורים שלו בספר, שהוא, ההכרה שלו מתקדמת.
שמה ש?
שהיא לא תקינה או משהו כזה.
נכון, אז הוא לא בסדר. זה מה שאומר הרמב״ם. כן, מה אתה אומר?
למה לכם לא התנה?
רק שנייה, מה?
בסוף זה שאלה פסיכולוגית, כאילו, עם טראומות.
כן, השאלה, כן, זה שאלה של פסיכולוגים. עכשיו, יש שני סוגי אנשים שמטפלים בטראומות. הפסיכולוגים והפסיכיאטרים. הפסיכיאטרים והפסיכולוגים אומרים שני דברים הפוכים. הנחת היסוד של הפסיכיאטריה זה שהאדם הוא חלש. אדם חלש. ואם הוא מצליח בחיים זה ממש נס. ואם יש לו קושי, אז צריך להגן עליו. ולתת לו תרופות, לא להעמיד אותו מול אתגרים. הפסיכולוגים, אם הם נורמליים, אומרים בדיוק את ההפך. אומר, יש לך טראומה, תתמודד איתה, תחזור אל המקום של הטראומה וכו', כדי לצמוח.
במקום החזק.
כן. עכשיו, האם זה אומר שצריך לבחור בין פסיכולוג ופסיכיאטר? לא. יכול להיות שאדם יש לו בעיה שדורשת טיפול פסיכיאטרי, יחד עם זה הוא לא צריך להישבר נפשית מזה, ואז זה שלך לפסיכולוג.
גם פסיכולוגית לא צריך פסיכולוגית ופסיכיאטרית.
בדרך כלל זה לא
צריך להרים לפסיכולוג.
פסיכולוג בעד.
טוב, הלאה. מה?
ישראל בגלות, אז הוא...
עם ישראל בגלות. מה?
הוא חי רגיל?
לא. עם ישראל בגלות לא חי רגיל. אבל... לא. עם ישראל בגלות לא חי רגיל, והוא שמר על החוט הפנימי של האמונה, שאפשר לו לצאת מן הגלות. זאת אומרת, אם היו מתייאשים, לא, הרצל לא היה מקים את המדינה. הרצל יכול היה להקים מדינה, בגלל שיש יהודים שכל יום התפללו, ותחזינה עינינו, בשופרה לציון. אז יכול שאצלם ארץ ישראל נראתה מיתולוגית, אבל הם סחבו את ההכרה הזאת. היה תלמידי רבי נחמן מברסלב,
שהיו בעצם מעט שהיו בריאים בתוך כולם.
בתוך זה נשמרת בריאות פנימית. תלמידי רבי נחמן ברסלב הגיעו לארץ, ואז הם כתבו לרבי נתן, הגענו לארץ ישראל, וראינו שזה אדמה. או, היה להם הפתעה. טוב, בואו נמשיך. אז זה מה שאומר כן הרב, ויש שישוב אליו, אמנם, גם אם יהיה במצב שעל כל פנים יישאר בעל מום, מכל מקום אין מומו כי מתייחד בו לבדו מצד תואר החיצון, אבל כוח החיים אינו נעשה בעל מום, ואין צומה מולית צומה ולא קטיעה מולית קטיעה, וכל אשר יחובר אל החיים, יש ביטחון שיצא ממנו כוח משוכנת ושלם, המועיל בכל הוד תמימותו והשלמתו המתוקנת לעצמו ולזולתו. היה פעם יהודי שעשה הרבה דברים רעים, שמו היה יעקב פרנק. יעקב פרנק עבר דרך ארבע דתות, כן, מיהדות לקתוליות, מקתוליות לקלוויניזם, מקלוויניזם לפרנקיזם. בקיצור, עשה הרבה דברים רעים, אבל בהתחלה, כשעשה את הדברים הרעים, הוא עדיין לא המיר את דתו. רק מאוחר יותר הוא המיר את דתו. כשהוא המיר את דתו, בכה הבעל שם טוב. שאלו את הבעל שם טוב, למה אתה בוכה? הוא אומר, כי כל זמן שהוא היה מחובר אל החיים, היה לו תקווה. בסדר? טוב. לא, אז הוא המיר את הדת. מסוד, אני הקדמתי את המאוחר. בסדר. מסוד היצירה, התבוננו, זקננו, להקים את סידור התקיימות יסודות התורה בלבבות, באופן המתאים אל ההנהגה הכוללת של האומה כולה בדרכי השם, ויעריכו מערכה משטרית להשכיל את ערכם של הדעות והמעשים התוריים, לסמן בהם עיקריהם במערכה לבד וענפיהם לבד. כלומר, יש דבר שעשו הרבנים בימי הביניים, התעסקו בשאלה מוזרה. מה הם עיקרי היהדות? אחד הראשונים שעסק בזה, הרמב״ם, כתב 13 עיקרים. רבי חיזאי קרסקס, 6. רבי יוסף אלבו, 3. ויש כל מיני הגדרות שונות של מהם עיקרי היהדות. יש בספר המבית, הספר של המבית, בית אלוהים, יש לו שער היסודות, ויש לרבי יצחק אברבנאל, ספר ראש המנה. רבים הם שהתעסקו בשאלה של עיקרי היהדות. שאלה, למה הם עשו את זה? למה הם עשו את זה? הרי אכפת לך, יהדות זה יהדות.
שיהיה קל לשאת.
אז זהו, זה כדי לדעת מה עיקר ומה תפל. לפעמים, אצל אדם, נהרס חלק מסוים של היהדות, הוא לא יכול להאמין בזה. שאלה, האם הדבר הזה שהוא לא מאמין בו, הוא עיקר או ענף? אם אתה תגיד שזה ענף, אז הצלת את אמונתו באופן כללי, כי אתה השארת לו את העיקר. בסדר? אז זה מה שאומר כאן הרב, אותו דבר כמו האיברים. לפעמים חותכים איבר, אבל שומרים על החיים. לכן הוא אומר, שהרבנים למדו ממה שקורה בטבע, גם על התורה. וכן...
יש מצב שזה לא ענף, זה
לא. כן. למשל, מי שאומר שאין תורה מן השמיים. הוא פגע בשורש. בסדר? וכן, מצוות התורה המעשיות, החמורות והקלות. למה אתה אומר זה מצווה חמורה, מצווה קלה? בכל מקרה צריך לקיים את כל המצוות. נכון, אבל יש קדימה ואיחור, יש דאורייתא ויש דרבנן. הכל במערכה וסידור מסומן, אלה שבהן ובגללן החיים ניתנים כופרן, יהרג ואל יעבור. הנה, אפשר אם אדם על אדם תעבוד עבודה זרה או שהורגים אותך, נהרג. כן, כלומר זה כבר לא תורה. אם עבדתי עבודה זרה זה כבר לא תורה. והקלות מהן שיעבור ועל יארג, חייבים מיתות בדין, קריטות, דאורייתא דרבנן. והחלוקה הזאת מועלת הרבה. כי בעת טובה, בעת שהמצב המוסרי והדתי עומד על מכונו, כשאין רוחות רעות שולטות בלב ובעולם, אז הולך כוח החיים כמי השילוח ההולכים לאט, ומראש פסגת יסוד היסודות ועיקר העיקרים, יסול אורחו על כל הענפים והפרטים, הרחוקים, על כל הדעות האגונות והאמיתיות המביאות לידי טובה וברכה, על כל המעשים הישרים והקדושים המתפרטים לפרטיהם, כהתפרטות פרטים הגיוניים מכל כלל גדול. זה כמו שלמשל יש לך נוסחה במתמטיקה, על ידי נוסחה אחת אתה יכול לפתור אין סוף משוואות. נכון? ברגע שאתה יודע איך פותרים, אז זה, אז גם כן, יוצא לפי זה שהמשוואות שאתה פותר, זה פרט מתוך כלל. אותו דבר, אם אתה במצב שהחיים ללא התמודדויות רוחניות קשות מדי, אז יסודות היהדות חודרים עד פרטי הפרטים. למשל, הכנת קוסטה בשבת. שזה פרט. איך זה? סקית לפני המים, מים אחרי הסקית, כלי שלישי, לא כלי שלישי. מה זה חשוב? פשוט מאוד. למה יש שבת? כדי להעיד על בריאת העולם. נכון? ביום השביעי שבת בלי נפש. יוצא לפי זה, שאם אתה מבין מה זה היסוד של בריאת העולם, אתה תמשיך את ההבנה הזאת עד שזה יגיע גם לכוס התה. בסדר? אבל לפעמים אתה אומר, יא, אני מאמין בבריאת העולם, לא מאמין באופן ההכנה של כוס התה בשבת. זה חמור מאוד, נכון? מה יותר חמור, אני לא יודע. אבל בכל מקרה, העניין של בריאת העולם זה יסוד. אז גם פה, זה מה שאומר כאן הרב, כי בעת טובה, בעת שהמצב המוסרי והדתי עומד על מכונו, כשאין רוחות רעות שולטות בלב ובעולם, אז הולך כוח החיים כמי השילוח ההולכים לאט ומראש פסגת יסוד היסודות, ועיקר העיקרים. יסול אורחו על כל הענפים והפרטים הרחוקים, על כל הדעות האגונות והאמיתיות המביאות לידי טובה וברכה, על כל המעשים הישרים הקדושים המתפרטים לפרטיהם. כי התפרטות פרטים הגיוניים מכל כלל גדול. אומנם, לעת רעה, תועיל החלוקה כתועלת קיר המגן לעת הדלקה, הנותן מעצור בעד כוח האש למור, את פה תבוא ולא תוסיף. ועל כן, טבע החלוקה, למשל יש הרבה יהודים, אוכלים נבלות וטרפות, אבל ליום כיפור הם באים לבית הכנסת. כלומר, זה איזה מין קיר מעמיד. ועל כן, טבע החלוקה הזאת היא האגונה והטבעית. כי כן, שמה החוכמה האלוהית, הסידור המלא, עוז והגנה, לסידור מתוקן בעצמו, ואם שלעת צער יתגלה כוחו בתור מגן ומציל לשארית הפלטה, אשר מזה ייבנה ויתכונן לבניין כולו, בכל שיח חוסנו, בכל עת יערה בסידור ההגיוני והטבעי. כן? אז לכן תמיד יש דיבורים שמדינת ישראל בתור מדינה יהודית שומרת על מספר עיקרים, כגון תחבורה ציבורית ושבת וכו'. מה זה כל הדברים האלה שנחשבים לאופייה היהודי של המדינה? שרידי שרידים של הלכות, בסופו של דבר. כן? למשל, יש במדינת ישראל חוק מוזר מאוד, חוק החזיר. נכון? אין חוק השפן, אבל חוק החזיר יש. כלומר, אני יכול לגדל שפנים, לא יכול לגדל חזירים. מה זה אומר? זה אומר שהחזיר, איסור החזיר, אף על פי שהוא לא יותר חמור מאיסור אכילת השפן, הוא כמין גדר ששומר על הזהות היהודית. אני זוכר שפעם נסעתי בעוונותיי רבים, כלומר הייתי צריך לחפר על כמה עוונות, נסעתי בטיסה מתל אביב, בן גוריון, לפרנקפורט, בחברת לופטהנזה. ושם אמרו, טוב, ברוכים הבאים לטיסה של לופטהנזה, בטיסה זו אנחנו לא מגישים חזיר. איך הם אמרו? עכשיו, הם הגישו כל מיני טרפות אחרות. כאשר הגישו, כן, מי שהזמין כאשר קיבל כאשר, אבל גם לגויים, בטיסה לפרנקפורט, הגרמנים אומרים אותו, אנחנו רגישים לכם, לא מחלקים, לא מגישים חזיר. כן? כלומר, למרות שזה לא, מבחינה הלכתית יש מה לדון, כן? יותר חמור לאכול חלב, שזה איסור קראת, מחזיר שזה איסור לב. אבל, כן, מה? כן, כן, בדיוק. אבל זה יותר טוב לשמור על הלב מאשר לעשות מלחמה. make love not war. כן. עכשיו, אז זה מה שאומר כאן הרב, יש גם דברים שמהווים כמין גדר שומרת. על כן, למרות המשיגים הרבים מכל מקום, כלל האומה בכוח קדושה אינסטינקטיבית הסכימה על מפקד העיקרים. למרות שהארי ז"ל אמר שהעיקרים זה שטויות. כן? הארי אמר, כל התורה כולה זה עיקר. כן? הוא מתכוון מצד האמת הפנימית, אין הבדל בין מדרגות לתורה. אף על פי שגם כל ענפיהם הם קודש קודשים, וכולם כאחד אהובים עד אין קץ, וכן על מספר המצוות, אף על פי שרבו פרטיהם, שחיובם מונח גם כן עמוק בלב ונפש של כל אחד ואחד מישראל. מה זה מספר המצוות? יש דיון שלם כמה מצוות יש. אף אחד לא יודע כמה יש, אבל כתוב בגמרא תרי"ג, נכון? 365 לא תעשה, רמ"ח עשה. עכשיו תיכנס עכשיו לרשימה, תראה שזה לא פשוט, יש בערך 15 דעות שונות, מה אין התרי"ג מצוות. כן? אבל זה לא משנה, יודעים שיש תרי"ג. הדבר הזה הוא בעל היגיון של איך לתפוס את כל התורה כולה. בליל שבועות, אגב, בליל שבועות בסידור קריאת מועד, יש שם רשימה של כל המצוות, קוראים את כל המצוות. מה?
אם נעשה את כל המצוות הלא משותפות,
כן, אז יוצא לך עוד.
כמה נגיע?
נגיע ליותר מתרי"ג, כן. למשל, יש אפילו למשל מצווה בהר סיני להגביל את ההר, נכון? אגבל את ההר וקידשתו. זה מצוות עשה, נכון? בשעתה. בשעתה, יו. האם אתה מונה מצווה של שעתה או לא? הרמב״ם אומר שלא. אחרים אומרים שכן, למה לא? למה לא לקחת מצוות הגבלה בתור אחת מתרי"ג מצוות? כן. בכלל, זה יוצא דבר מאוד מעניין. מלחמת מדיין, הרמב״ם לא מונה אותה. למה? זה רק לשעתה. המצווה לקרוא את התורה בהר גריזים והר עיבל, הוא כן מונה אותה. אני לא בטוח, אבל צריך להבין מה זה אומר, הרי זה מצווה שניתנה אחרי, לא, למשל, לא יבוא עמוני בקהל השם. אין עמוני היום, ואחר כך הוא מונה את זה. זאת אומרת, כיוון שזה הולך לדורות שאחרי מתן תורה, אז הוא כן מונה את זה. נכון, אז יש פה כמה שאלות, כן? האם יש מצוות בניית המשכן, טוב, לגבי הכלים כולי על מה לא פליגי. אבל למשל, עשיית ארון הברית, האם יש מצווה לעשות ארון הברית, עצי שיטים עם שני קרובים זהב. מה התשובה? לא, אין מצווה כזאת. שהרי בבית שני, כיוון שלא היו להם הלוחות, גם לא עשו ארון.
לא, אבל מי יצוע שיקו בית המקדש, לא צריך לעשות את זה?
לא. אם יש לך לוחות הברית אתה עושה, אין לך לוחות הברית, אתה לא עושה. זאת אומרת, שאם ארון הברית שבנה בצלאל עדיין קיים, אז המצווה הייתה בשעתה. לעשות ארון.
אבל אם יתגלו לוחות הברית?
בלי הארון.
כן.
אם יתגלו הלוחות בלי הארון, אז באמת יהיה מקום לשקול. כן. טוב.
אגב,
מה?
שתי הפסקות שקראנו.
מה?
זה משל בעצם? זה עם ישראל?
לא. למה זה משל? למה זה משל? לא הבנתי. הוא אומר, יש עיקר ויש לפן. זה כן. זה גוף האדם, זה משל, ומזה אתה לומד. על מבנה היהדות. זה שאלה גדולה, אם יש עניין בדיוק של התרי"ג. הרמב"ן, בהקדמתו לפירושו לספר המצוות, מנסה לפקפק בערך של המניין הזה בכלל. או למשל בספר חרדים לרבי אלעזר הזיקרי, שם הוא מונה לא לפי תרי"ג. כן? בין העיקרים עצמם, הואיל, למשל בכלל שאומרים לך שרמ"ח עשה זה כנגד רמ"ח איברים שבאדם. בדקת שיש רמח איברים באדם? טוב, הלאה. בין העיקרים עצמם, הועיל הרמב״ם ליתן פדות בין יתר הדרישות העיקריות לבין אותם של יסוד היסודות מציאות השם יתברך. שאף על פי שהרבה הרחיב בדברים על דבר רפואת מחלת דעת קדמות העולם, ההורסת במושגה את יסודות התורה וענפיה לפי מושגה הגס בייחוד שהיה לה לפי מצב החקירה בימים ההם, מכל מקום, לא הניח ידו לבאר את הכרח מציאות השם יתעלה, גם לדעת בעלי הקדמות. וביותר לדעתם, באשר לפי החידוש, המופתים הם יותר גלויים, ואינם צריכים כל כך עמל שכלי והתבוננות חדה. למה הוא מתכוון כאן? במורה נבוכים, הרמב״ם עוסק בהוכחת ארבע ידיעות. שיש אלוהים? מה? לא. לא, לא, אל תערבב, אל תערבב בבקשה. הרמב״ם עוסק בלהוכיח ארבעה דברים. א', שיש אלוהים, ב', שאין לו גוף, ג', שהוא אחד, ד', שהעולם נברא. שהעולם מחודש ולא קדמה. בסדר?
שום ברבי, זה אנטינומי.
אולי כן, אולי לא. זה לא אכפת לי עכשיו, אני לא דן בזה. כן? הרמב״ם כן מבקש להוכיח את ארבעת הדברים האלה. עכשיו, זה שהעולם מחודש ולא קדמון, זה מיסודות היד, נכון? לפחות לפי איך שתפסו את המושג של קדמון בימי הרמב״ם. כי הרב קוק אומר שאנחנו יכולים לתפוס את המושג של קדמון בהרחבה יותר גדולה, ואז זה גם לא יסתור את היד. רגע, אני חוזר, אתה מסבך אותי, אני מנסה להסביר בפני הציבור, התמים והישר פה, דברים עמוקים. אז תן לי להסביר את זה בצורה פשוטה. בסדר? אני חוזר. לפי הרמב״ם, האמירה שהעולם קדמון סותרת את היהדות. ברור? בסדר. הרב קוק בתחילת הספר כתב שני פרקים כדי להראות שתלוי איך אתה תופס את המושג של קדמון. כי אפשר לתפוס את המושג של קדמון באופן הרבה יותר רחב, וזה לא יסתור את היד. בסדר? אבל לפי הרמב״ם, האמונה, דעת הקדמות סותרת את היד. עד כאן ברור? בסדר. עכשיו, כשהרמב״ם רוצה להוכיח שיש אלוהים, אם הוא היה בונה על זה שהעולם מחודש, זה קל. אם העולם מחודש, יש מי שחידש אותו, אם כן יש אלוהים. אבל הרמב״ם, כשהוא רוצה להוכיח את מציאות השם, בונה דווקא על יסוד ההנחה שהעולם קדמון. כן? זה מה שהוא עושה בחלק השני של מורה נבוכים.
זה לא גול עצמי?
זה לא גול עצמי. כי אומר הרמב״ם, אם כל ההוכחה שיש אלוהים תהיה תלויה בזה שהעולם מחודש, אז, וההוכחות לזה שהעולם מחודש הן חלשות, מרמב״ם, אז אתה מחליש גם את האמונה באלוהים. לעומת זה, אם אני הוכיח לך שממה נפשך, בין שהעולם קדמון, בין שהעולם מחודש, יש אלוהים, אז זה יותר חזק לגבי השאלה אם יש אלוהים או לא. נכון? לכן הרמב״ם מקדיש הרבה פרקים על יסוד ההנחה שהעולם קדמון, למרות שהוא לא מקבל את ההנחה הזאת. בסדר? עכשיו, כל זה אומר הרב קוק, תראו איזה גאונות יש לרמב״ם, הוא בנה מה שנקרא אמונה רזה. כלומר, מה הדבר שאתה לא יכול לוותר עליו בשום אופן, ומה יקרה אם יחלש אצלך משהו. לפי הרמב״ם, אם אדם יקשה לו להאמין בעולם מחודש, והוא יאמין בעולם קדמון, עדיין הוא יכול להאמין שיש אלוהים. בסדר? אז זה מה שאומר כאן הרב, שוב אני חוזר.
לא נמצא
ברמח"ל. מה? יש ברמח"ל?
למדנו את זה.
אני לא יודע אם למדנו את זה ברמח"ל. אני עכשיו לומד את הרב קוק. תראה. אתה מדבר עם אדם צר אופקים שאין כמו. בסדר? אני, מה שאני, מה לי כתוב, אני לקרוא. בסדר? אני יש להבין. עברית, קשה שפה. טוב. בין העיקרים עצמם, אני חוזר פה לפסקה. בין העיקרים עצמם, הועיל הרמב״ם לתת פדות בין יתר הדרישות העיקריות לבין אותם של יסוד היסודות מציאות השם יתברך. שאף על פי, שהרבה הרחיב בדבריו על דבר רפואת מחלת דעת קדמות העולם, ההורסת במושגה את יסודות התורה והנפיה לפי מושגה הגס ביחוד שהיה לה לפי מצב החקירה בימים ההם, מכל מקום לא הניח ידו לבאר את הכרח מציאות השם מתעלה, גם כן לדעת בעל הקדמות, בעלי הקדמות, וביותר לדעתם. באשר, לפי החידוש, כלומר אם העולם מחודש, המופתים הם יותר גלויים, ואינם צריכים כל כך עמל שכלי והתבודנות חדה. בסדר? על כן... גם אנחנו, אגב, זה לא לגמרי פשוט, יש מה לדבר על דברי הרמב״ם, אבל אנחנו כעת לא לומדים מורה הנבוכים. על כן, גם אנחנו, עלינו לדרוך בעקבות זקננו סתירת זקנים בניין. כן, אם אומרים לך נערים בנה, אל תבנה, אם אומרים לך זקנים סתור, סתור. שסתירת זקנים בניין, ובניין נערים סתירה. עכשיו, מסביר המהרש"א, למה זה ככה? באים הצעירים, הם רואים, יש כבר אבנים פה על האדמה, ונוסיף על זה עוד אבנים, ויהיה לנו חומה. ואינם יודעים שהאבנים שהם ראו למטה, בנויים על יסודות ראויים, ואז כל החומה תיפול. זה נקרא בניין נערים, סתירה. לעומת זה, הזקנים אומרים, לא, 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 אתם לא תבנו את החומה לפני שאתם מורידים את האבנים שלמטה. למה? כי הם יודעים ששמה זה ראוע. לכן סתירת זקנים, בניין. מה שרחבם לא הבין, שהוא הלך אחרי הנערים. כן, על כן, גם אנחנו עלינו לדרוך בעקבות זקנינו סתירת זקנים בניין, בבואנו להקים על ידי ספרותנו את בניין התורה במעשים ובדעות בעמנו, עלינו להשכיל איך ליישר הדברים על מכונם, לסדרם במערכה שכלית, באופן שהפגעים שיוכלו לפגוע במי שלא נשלמה עדיין השתלמותו התורית בדעות ובמעשים, אם יפגעו בחלק אחד, לא יגררו עמם הפסד כללי בבניין כולו. כן? משל אם מישהו יאמר שאברהם אבינו הוא דמות פיקטיבית, לא היסטורית. אה, בסדר. אמנם זה טעות, אברהם אבינו הוא דמות היסטורית עובדתית, אבל נגיד מישהו אומר, אני חושב שזה אגדה. שאל אותו, ויציאת מצרים ומתן תורה, זה גם אגדה? לא, לא, זה אני מאמין. כלומר, אפשר לעשות הבחנות כאלה. כן? כי אם הבניין יעמוד על עומדו. ואז התקווה משחקת לפנינו, כי עוד יחליף כוח לכונן גם את החלקים הנפגעים. כלומר, אם אתה שומר על העיקר, אז זה גם אתה תוכל להחיות את אותם חלקים שהפסקת להתחבר אליהם. כן.
זה כיוון מחשבתי, כאילו, אתה אומר, מה שמעמוד, זה האמת, אז אתה
משנה
מה העיקר, מה העיקרים
שאנחנו עושה. כן, אבל יש כמה סיוגים של אמת. למשל, אדם אומר, אני מאמין שיש כביש. בסדר? זה דבר חשוב, כדי לדעת שיש כביש. אז תגיד, אני חושב שהכביש הוא בצבע ירוק, לא שחור. פחות חמור. אבל השאלה, מה זה חשוב האמת הזאת? כלומר, זה שהכביש הוא שחור, זה לא... זה פחות חשוב. אמנם זה יגרום שאנשים יתבלבלו, כי כשהם יראו שחור, יגידו, זה לא הכביש. בסדר, אבל זה פחות משמעותי. בסדר? אז מה שאומר כאן, עוד יחליף כוח לכונן גם כן את החלקים הנפגעים, על ידי הקיום האיתן שימצא בכוח החלק העיקרי יותר גבוה נשאר בידו. כן, זה כמו לגבי השאלה של תורה מן השמיים. הרב באורות האמונה, עמוד 48, כותב שיש אנשים, לא תעזוב, יש אנשים שלא מאמינים בתורה מן השמיים. שלמה הם לא מאמינים בתורה מן השמיים? כי השמיים שהם חושבים עליהם הם שמיים נמוכים. כן, כי זה שמיים מלאי מחשבות תוהו ושטויות. אז זה טוב שהם לא מאמינים בשמיים האלה. עכשיו, אז מאיפה התורה באה? התורה זה בא ממוסר הנביאים, חוכמת האדם. בסדר, אז התקדמת. כן? אז לא הגעת אל מרכז האמת, אבל התקרבת אל האמת. ועוד באה סירייה ושווה והייתה לבער. כאלה, לך אלון, אשר בשלכת מצבת בם, זה רק קודש מצבת. כן? הפסוק הזה, בעצם תראו איך שהרב כאן מסביר אותו ביחס לשאלות האמונה. זה באיפה, באיזה ספר זה? הפסוק הזה? ישעיה. באיזה פרק? על... נכון? מה? כן, איך אתם יודעים? מה? מה הוא בא להגיד? שם הנביא ישעיהו, כל הפרק הזה כותב דברים קשים מאוד על עם ישראל. נכון? איך הייתה לזונה, קריאה נאמנה, מלאתי משפט, צדק, ולכן ינקם מאויביי וינקם... וכו'. שם... זה אחד הפרקים הקשים ביותר שנאמרו על העם היהודי אי פעם. ובסוף הספר, בסוף הפרק, אומר הנביא, ועוד באה אסיריה. כלומר, יישאר אסירית מהעם. ושווה והייתה לבער. גם האסירית הזאת, היא תעבור שטיפה. כאלה וכאלון אשר בשלכת, כן, כלומר, האלה והאלון, שזה עצים חזקים, כשהם בשלכת, כל העלים נופלים. מצבת בם. כלומר, בכל זאת נשאר משהו יציב. זרע קודש, מצבת. מה שישאר, הוא יהיה נצחי. אז בעצם מה הוא רוצה להגיד? אז זה נאמר על העם היהודי. שהעם היהודי יחטוף באבו אבו, כפי שקרה. אבל, אומר הרב, בוא נעביר את זה אל תחום האמונות. שגם באמונות, לפעמים, יש חלקים שנופלים, אבל העיקר נשאר, מצבת בעם, זה רק קודש מצבתה, ומזה הכל יכול לצמוח בחזר. בסדר? זה הסיבה שהוא הביא את הפסוק הזה. כן. א', אני חושב את הדברים שרב קוק,
כל הפסקה הזאת, יכול להיות שאם הזמן כדי לשנות את עיקרי האמונה, לפי החולשה או הצרכים של הדור.
נגיד, צריך לפי זה לנסח את האמונה לפי דרך התפיסה של הדור. ולפעמים צריך דווקא להגדיל את האמונה, באופן שלא תהיה ילדותית, גם זה.
זה דבר כלל עיקרים, בסדר, איך יכול להיות שבדור מסוים העיקרים צריכים להיות כאלה כדי ש...
נכון.
ודבר שני, למה חז"ל לא עשו את זה בעצמם את עיקרי
האמונה? חז"ל לא עשו את זה מסיבה פשוטה.
מה הם לא עשו?
עיקרים. הם לא עשו עיקרים בגלל שהם היו נורמליים. כלומר, צורת היהדות הייתה חיה. אז כשאני חי, אתה לא צריך להסביר לי מה זה החיים. כשאני נחלש, אז צריך להגיד מה העיקר ומה תפל. גם אצל חז"ל. אצל חז"ל, בזמן חז"ל, אז אמנם היו כמה דעות מקולקלות, ולכן חז"ל השתמשו רק בשלושה עיקרים, האומר אין תחיית המתים מן התורה, והאפיקורוס והאומר אין תורה מן השמיים, וגם הוא רוצה על דרך השלילה, להגיד אם יש לו עולם הבא או לא. כן.
קצת קשה לי, כי לכאורה גם חז"ל, אני חושב שהאדמה משפיעה לראות מן הארץ
שלנו. לכן הם כתבו את המשנה.
בדיוק.
נכון.
וגם את התלמוד. זאת אומרת, הם כן הבינו שיש פה איזשהו...
נכון, יש צורך, כן. הם הרגישו שהגלות הולכת ואוכלת אותם, אבל עדיין הם הרגישו שאין צורך לנסח כללים. למשל, זה כמו צניעות. צריך להתלבש בצניעות, נכון? כמה סנטימטרים? ברגע שאתה נכנס לרזולוציה של סנטימטרים, סימה שאיבדת משהו. לחלק תפוחים. אבל לא אחלה תפוח. יש אפילו ספר כזה. מה אתה אומר? מה? הבנת אותי או לא? טוב, עד כאן להיום. פם פללה, למ, פם פם.